כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי ב' באייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דפים צדי ו' וצדי ז'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, בעזרת השם יתברך, יוכל בשבת. זמן ומקום, בשמחה ובטוב ליבב, להיכנס לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף צדי ה' ממסכת בבא בתרא. אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מה דין ההונאה בפחות משטות, בשטות וביותר משטות? והתשובה היא, פחות משטות מוכל, בשטות קנח ולמחזיר את ההונאה, וביותר משטות בטל המקח. שאלה שנייה, במרתף יין, באיזה מקרה ודאי מקבל עליו 10 כוססות ל-100? והתשובה, כשאמר מרתף זה של יין ואמר למקפה. שאלה שלישית, מה הדין כשאמר מרתף של יין ולא אמר למקפה? והתשובה, נחלקו רבחה ורבינה אם מקבל עליו 10 כוססות או לא. שאלה רביעית, מהו יין הנמכר בחנות? והתשובה, שריחו חומץ וטעמו יין. שאלה חמישית, כיצד מברכים על יין הנמכר בחנות? והתשובה, לרב יהודה הגפן ולרב חסדא שהכל. שאלה אחרונה, דף צדי ה', על איזה יין מברכים שהכל? והתשובה, על פורצמא דמזדא ונקרנטא, דהיינו יין רע מאוד. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף צדי ה' ממסכת בבא בתרא. וכעת, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע. ב' באייר תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים צדי ו' וצדי ז', ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף צדי ה' עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב יהודה, יין הנמכר בחנות, מברכין עליו בורא פרי הגפן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. טבעו של היין כך הוא, בתחילת קלקולו מקבל ריח של חומץ ועדיין יש לו טעם יין, והולך ומריח יותר ויותר עד שגם טעמו נהפך לטעם חומץ. כך מסביר הרשב"ם. יש מחלוקת המוראים האם דין יין לו או שמא דינו כחומץ. הסוגיה שלפנינו מביאה את המחלוקת הזו ומפרטת שני הבדלי דין התלויים בה. א', האם ברכתו בורא פרי הגפן או שהכל? ב', האם מפרישים ממנו תרומות ומעשרות על יין אחר? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, יין הנמכר בחנות אף שיין רע הוא, שריחו חומץ, כיוון שיש לו טעם יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן. ורב חסדא אמר, גבי חמרה דאקרים, למה לי? יין שיחמיץ, לשם מה יברך עליו בורא פרי הגפן? אלא שמאחר, וריחו חומץ, דינו כחומץ, ומברך עליו שהכל נהיה בדברו. מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה מדברי הברייתא במסכת ברכות דף מ עמוד ב', המפרטת את הדברים שברכתם שהכל. כך שנינו בה. על הפת שעיפשה ונתקלקלה, אבל עדיין ראויה לאכילת אדם, ועל היין שיקרים, שנעשה כוסס וקרוב להחמיץ, ועל תבשיל של מיני מזונות שעוברה צורתו, שהחמיץ ונפגם טעמו ועדיין לא נתקלקל לגמרי, אומר שהכל נהיה בדברו. הרי מפורש, יין כוסס ברכתו שהכל, וקשה על רב יהודה, שאומר שמברך עליו, בורא פרי הגפן. צריך לציין שאם נתקלקלה לגמרי אותה פת שעיפשה ואינה ראויה לאכילת אדם, אין מברכים עליה כלל. כפי שפוסק המשנה ברורה בסימן ר' ד' סעיף קטן א'. ועוד כותב בשער הציון שהדבר פשוט שהברכה משתנית דווקא כשאוכל ממקום שנתעפש וקצת נתקלקל. אבל אם מוצא בכיכר מקום שלא נתעפש עדיין, בוודאי שמברך המוציא. אם כן, חוזרים אל קושיית הגמרא, על רב יהודה שאומר שמברך בורא פרי הגפן על יין שיקרים, שנעשה כוסס וקרוב להחמיץ. מתרץ את הגמרא, אמר רב זביד, מודה רב יהודה, בפורצמה דמזדה בן הקרנטה. בברייתא הזו מדובר ביין שכסס הרבה, עד שגם בחנות שבעיר אינו נמכר, אלא רק בקרנות שבפרשת הדרכים, ששם יש הרבה קונים לשתותו מיד, ואינם מדקדקים בטבע יין. וכיוון שגרוע בטעמו יותר מיין הנמכר בחנות, גם רב יהודה מודה שברכתו שהכל. והר"ן בחידושיו כתב שאדם מתחיל לטום בו טעם חומץ, אך אינו חומץ גמור. ובביור הגרא הוא כותב, שזה מה שנזכר בדברי השולחן ערוך באורח חיים סימן ריש ד' סעיף ד', שכל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, אבל לא קיבל טעם גמור של חומץ, ברכתו שהכל. רבינו גרשום כותב שמחמת שטרודים אותם אנשים בפרשת הדרכים, בקרנות הדרכים, תורחו להם לחפש בעיר אחר יין יפה, לפיכך קונים ממה שמצוי להם בפרשת הדרכים. אומרת הגמרא, אמר לאישה לבאי אל רב יוסף רבו, הנה דעת רב יהודה שיין הנמכר בחנות ברכתו בורא פרי הגפן. הנה דעת רב חסדא שברכתו שהכל. מר כמן סביר עליה, אתה רב יוסף, כמי מהם סובר כבודו? אמר לה, ישיב לו רב יוסף, מתנית ידענה, אני לומד הלכה זו מדברי ברייתא, דנה בעניין אחר. נתניה שנינו בברייתא מופיע בתוספתא של מסכת תרומות, במי שהיו לו חביות של יין טבל, ורצה לייחד אחת מהן להפריש ממנה תרומותיו, לפתור את השאר. נאמר אם כן בברייתא, הבודק את החבית תואם מיינה ובודק כדי לדעת שלא יחמיץ היין, וכדי להסיר איסור טבל מן המעט שרוצה לטעום, היה מעשרו קודם שטועם. כך אומר הרשב"ם, ואילו התוספות בדיבור המתחיל הבודק אומר, שניתן לעשות את הבדיקה הזו גם שלא בדרך של טעימה, על ידי הריח, שכן עם ריחו, כשל יין, ודאי הוא של יין. אלא שמלשון הגמרא לקמן והטעימה ולא עקר מוכח, שברייתא זו מדברת באופן שהבדיקה נעשית על ידי טעימה. הוא הוכרח לבדוק תחילה את החבית לראות שהיא בחזקת שלא יחמיץ יינה, שמכיוון שאין מפרישים מן החומץ על יין, כאמור לאל בדף פידה לתמוד ב', לדעת רבי שיין וחומץ נחשבים לשני מינים ואין הפרשה חלה, וגם לדעת רבנן שהם מין אחד ואם יפריש מה שעשה עשוי, אבל אין עושים זאת לכתחילה. אז הבודק את החבית, תואם יינה ובודק כדי לדעת שלא יחמיץ היין, להיות מפריש עליה תרומה והולך, ומספיקה לו הבדיקה הזו, כדי שמכאן ואילך בכל פעם יוכל לסמוך על חבית זו בהפרשת תרומותיו, עד שיעשה כל היין שבחבית תרומה, כגון בא למכור מעל לוגין, אומר הרי שני לוגין שבאותה חבית שיחדה, יהיו תרומה על מעל לוגין הללו, ואין צריך שיטול מהחבית ולהפריש בפועל את היין שתרם, שהתרומה ניטלת גם במחשבה. כותב הר"ן שמכל מקום צריך לציין מקום התרומה בחבית, כגון שאם מהלוגין הנמצאים למעלה בשפת החבית, או למטה בקרקעיתה, אבל אם אמר סתם לוגין הנמצאים בחבית, לא אמר כלום. אבל מלשון רש"י במסכת קידושין דף ע"ט עמוד א' משמע, שאומר הרי שני לוגין בחבית פלוני תרומה, ומזה לכאורה משמע שהתרומה חלה גם בלא ציון מקומה. שואלים הראשונים איך יכול להפריש על שאר החביות על סמך היין שבחבית הזו? הרי צריך לתרום מן המוקף, דהיינו שהפירות שרוצה לעשותם תרומה, יהיו יחד באותו מקום עם השאר, ואם תורם מן המוקף, ודאי יודע אם היין שבחבית נעשה חומץ או לא. אז כמה דרכים יש בביור העניין? התוספות במסכת גיטין דף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל המניח, כותבים, שבערבי שבתות וימים טובים מותר לתרום גם שלא מן המוקף. הסבר נוסף, כפי שמופיע ברמב"ם בהלכות תרומות פרק ה' הלכה חבב, שדין תרומה מן המוקף הוא רק לכתחילה. ואצלנו מדובר על תרומה שבדיעבד. הסבר שלישי, תוספות ריד במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב' כותב, שדין מוקף הוא דווקא בתרומה דאורייתא, ולכן דווקא המעט שבמעט שמחויב בו מדאורייתא, צריך שיהיה מן המוקף. כל התוספת שנותן אחד מ-40 או מ-50 או מ-60 מן התבואה, לפי עין רעה, עין טובה או עין בינונית, חיובה אינה אלא מדרבנן, ואינה צריכה להיות מן המוקף, ובחבית שלפנינו מדובר על התוספת. הרמב"ן במסכת גיטין דף למד א' עמוד א' כותב, שבכדי למנוע תקלה מעם הארץ שלא יאכל טבל, יכול להפריש אפילו שלא מן המוקף, כי עדיף שיעשה הוא איסור קטן, ולא יעשה עם הארץ איסור גדול. ובריטב"א מבואר שאכן גם בחבית שלפנינו מדובר בתרומה מן המוקף, וכגון שהחבית הייתה מכוסה. אם כן, נאמר בברייתא בתוספתא של מסכת תרומות, הבודק את החבית תואם יינה ובודק כדי לדעת שלא יחמיץ היין, להיות מפריש עליה תרומה והולך, ומספיקה לו הבדיקה הזו כדי שמכאן ואילך בכל פעם יוכל לסמוך על החבית הזו בהפרשת תרומותיו, כגון בא למכור מעל לוגין, אומר הרי שני לוגין שבאותה חבית שייחד אותה יהיו תרומה על מעל לוגין הללו, ואחר כך לאחר זמן של חודש או חודשיים מהבדיקה שעשה, נמצאת חומץ, בדק ומצא שהחמיץ היין שבחבית, ואין ידוע אם מיד לאחר הבדיקה הראשונה החמיץ או רק עכשיו כשמצאה חומץ, ואם כן נמצא שכל היין שרצה לתקן עדיין עומד בטבלו, וזה מצד אחד, ומצד שני, כדין הופרשו כל התרומות ומעשרות שהפריש עד שעה זו, אז כל שלושה ימים מיישת הבדיקה, ודאי, מכאן ואילך ספק, אחרי שלושה ימים, ספק מתי הראה החמצה, וממילא ספק אם הייתה הפרשה כהלכתה. שואלת הגמרא מאיקה אמר, כיצד מתפרשים דברי הברייתא הזו, על איזה ימים אמר שהם ודאי, ועל איזה אמר שהם ספק שכן, ניתן לפרש את הברייתא הזו בכמה אופנים, כפי שתאמר הגמרא, אופן ראשון בביאור הברייתא, אמר רבי יוחנן אחי כאמר, כך היא הכוונה, כל שלושה ימים הראשונים הסמוכים לשעת הבדיקה הראשונה, אין לך להסתפק, והנמצא אז בחבית ודאי היה יין, ואילו מכאן ואילך משעברו שלושה ימים עד שעה שנמצאת חומץ, ספק האם נשאר יין באותה העת כפי שהיה, ורק עכשיו יחמיץ, וכל הטבלים שתיקן בגימל הימים הללו על סמך חבית זו הם מתוקנים, או שמה מיד לאחר הבדיקה התחיל להחמיץ, ואם כך כעבור שלושה ימים כבר נעשה חומץ. שכך היה מקובל לחכמים שיין המתחיל להחמיץ יכול לעשות חומץ רק משעברו גימל ימים. ואם כן, כל מה שהפריש עד עכשיו נשאר בטבלו. אך כאמור, הדבר הוא בספק, כי ייתכן שלא התחילה מיד, אלא גימל ימים סמוך לזמן שנמצאת חומץ, ורק עתה שמצאוה החמיצה. לפיכך אותם תרומות המונחות בחבית הזו שנעשו לאחר גימל ימים מהבדיקה, יש להם דין תרומה לעניין איסור אכילה לזר עולמית, ופשוט שגם לכהן אסור לאכול מהם אם לא יעשה הפרשה מחודשת. מצד שני, החביות שייסר על סמך חבית זו לא יצאו מידי טבל עד שיחזור ויתרום פעם נוספת. וכשחוזר ותורם מספק שצריך להפריש את התרומה מהחביות עצמם ואין יכול לתרום עליהם מיין טבל שיש לו במקום אחר, כיוון שיש חשש שאולי כבר נתקן היין שבחביות, ואם יפריש עליו מטבלים אחרים נמצא מפריש מן החיוב על הפטור, והתרומה שיפריש נשארה בטבלה כפי שהייתה. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של רבי יוחנן שבשלושה ימים הראשונים הוא ודאי יין ובשלושה ימים האחרונים הוא ספק חומץ? משיבה הגמרא, רבי יוחנן סובר, חמרה מעילה יעקר, דרך היין המתחיל להחמיץ שבתחילה נעיקר טעם היין הנמצא בשפת החבית למעלה, והיית אימי ולא עקר, וזה הרי טעם מהנמצא בשפת החבית ולא נעקר ממנו טעם יין שהיה לו. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל מאי הראשון, שלפי שיטת רבי יוחנן בביאור הברייתא שבגימל ימים הראשונים ודאי יין, בהכרח לומר שסובר שהיין מתחיל להחמיץ מלמעלה, כי אם סובר שהתחלת ההחמצה היא מלמטה, הרי שיכול להיות שהיין התחיל להחמיץ מלמטה יומיים קודם שטעם, ולכל היותר רק היום הראשון של הבדיקה הוא ודאי יין ולא כל השלושה ימים. אם תמצא לומר ואם תרצה לומר שתכף בתר דטעים מעקר מיד לאחר שטעם ממנו החל בהחמצה, גם במצב כזה עדיין לא השתנו הלכותיו, שכן עד שיעברו שלושה ימים מאז שהתחיל להחמיץ, אבי ריח החלה וטעמי חמרה, רק ריחו נעשה כשל חומץ ועדיין יש לו טעם יין, וכל ריח החלה וטעמי חמרה, חמרה, כל שריחו חומץ וטעמו יין, דין יין יש לו, ולפיכך בשלושה ימים הסמוכים לבדיקה הוא ודאי יין, והספק הוא רק מכאן ואילך. זהו ביורו של רבי יוחנן בברייתא. אופן שני בביור הברייתא, ורבי יושע בן לוי אמר, הוא חולק על דברי רבי יוחנן, והוא מפרש שכך היא כוונת הברייתא. כל שלושה ימים האחרונים שקדמו לזמן שנמצאת חומץ, ודאי לנו שבאותם ימים כבר השתנה היין ונעשה חומץ. מכאן ולהלן, ומה שקדם לשלושה ימים הללו, דהיינו משעת בדיקה ראשונה עד שלושה ימים הללו, ספק. יש לך להסתפק האם כבר החמיץ מאותו זמן. ולדעת רבי שאין מפרישים מחומץ על יין, וכן לרבנן שחולקים על רבי, וסוברים שכן מפרישים מחומץ על יין, אז עליו לחזור ולהפריש, שכן אילו שהופרשו בשלושה ימים אחרונים, טבל גמור הם. אם כן, לדעת רבי יהושע בן לוי, כל שלושה ימים האחרונים שקדמו לזמן שנמצאת חומץ, ודאי לנו שבאותם ימים כבר השתנה היין ונעשה חומץ. מכאן ואילך, מכאן ולהלן, מה שקדם לשלושה ימים הללו, דהיינו משעת בדיקה ראשונה עד שלושה הללו, יש לך להסתפק האם כבר החמיץ באותו זמן, ויש להם כל דיני ספק האמורים. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של רבי יהושע בן לוי שמיד משעת בדיקה ואילך מתחיל הספק, ואילו בשלושה ימים האחרונים ודאי חומץ? משיבה הגמרא, רבי יהושע בן לוי סובר, חמרה מיטתה יעקר, יין כשמתחיל להחמיץ ראשית נעקר ממנו טעם היין הנמצא בתחתית החבית, ואימור עקר ולא ודעתי. ואם כן, יש מקום לומר שעוד קודם שבדק כבר נעקר טעם היין שבתחתית, והוא שטעם מהיין שלמעלה בשפת החבית לא הרגיש בזה. ואם תמצא לומר, ואפילו אם תרצה לומר מעילה יעקר, שהיין הנמצא בשפת החבית למעלה נעקר תחילה, ואת תאימי ולא עקר, וזה הרי טעמו ויודע בוודאות שלא נעקר ממנו טעם היין. מכל מקום, בדיל מבטר דתאימי עקר, שמה תכף ומיד לאחר שטעמו החל להיעקר ממנו טעם היין, ובמצב כזה, הרי אבי ריח החלה וטעמי חמרה, כבר נעשה ריחו חומץ ורק טעמו נשאר יין. וריח החלה וטעמי חמרה, כל שריחו חומץ וטעמו יין, יש לו דין של חלה, יש לו דין של חומץ. לפיכך כבר בגמר הבדיקה הראשונה, מיד מתחיל הספק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מאי השני, מאחר שניתן לבאר את דברי רבי יהושע בן לוי, גם אם נאמר שסובר שהיין מתחיל להחמיץ מלמעלה, מניין לגמרא שרבי יהושע בן לוי נחלק על רבי יוחנן גם בדבר זה, וסובר שמתחיל להחמיץ מלמטה. תרצים התוספות שהגמרא סוברת שלפי האמת, היין מתחיל להחמיץ מלמטה, ולכן פרשה את רבי ישוע בן לוי בדרך הזו. ואילו הרבי עקיבא איגר אומר, שכוונת הגמרא בדבריה להביא שתי אפשרויות, מדוע לרבי ישוע בן לוי, ג' הימים האחרונים ודאי זה חומץ. הסבר אחד, שגם הוא סובר, רבי ישוע בן לוי, כמו רבי יוחנן, שריחו חומץ דינו כיין. אבל מצד שני הוא סובר שההחמצה מתחילה מלמטה, ולכן לא ייתכן שבג' ימים הראשונים ודאי יין, שאולי שני ימים לפני הבדיקה כבר נעקר הטעם מלמטה. והתורם לא חש בזאת, וכעבור יום תכף יחמיץ. ובעל כוחך שהכוונה בברייתא ששלושה ימים הם ודאי, הכוונה היא על שלושה ימים האחרונים שהם ודאי חומץ. ולפי זה בהכרח מדובר באופן שנמצא חומץ חזק בחריפותו, שבוודאי יחמיץ ג' ימים לפני בדיקה שנייה. כפי שתעמיד הגמרא לקמן לדברי דרומאי, בדעת רבי יהושע בן לוי. ועוד הסבר אומר הרבי עקיבא איגר, גם לדעתו של רבי יהושע בן לוי ההחמצה מתחילה מלמעלה. אבל מצד שני הוא סובר שכל שריחו חומץ דינו כחומץ. וכן בהכרח שכוונת הברייתא שלושה ימים ודאי, היינו שג' הימים האחרונים ודאי חומץ. כי אין לומר ג' ימים ראשונים ודאי יין, שכן ייתכן שלאחר הבדיקה התחיל להחמיץ, ומיד דינו כחומץ. ולפי זה הברייתא מדברת בחומץ רגיל. חוזרים על הגמרא שמבארת אופן נוסף בביאור הברייתא. דרומאי החכמים בני הדרום, ואף על פי שמצינו בכל הש"ס פעמים רבות שמובאים דרומאי והכוונה לרומאים, נאמר בהגאות רבי יעקב עמדין שדרומאי בסוגייתנו הם זקני הדרום המובאים בכל הש"ס. אם כן, החכמים בני הדרום מתנו משמי היו שונים משמו של רבי יהושע בן לוי באופן אחר את הסבר הברייתא. בשלושה ימים ראשונים שמשעת הבדיקה הראשונה אין לך להסתפק אלא נמצא בה אז ודאי, היה יין. וגם בשלושה ימים האחרונים שקדמו לבדיקה האחרונה אין לך להסתפק, כי ודאי באותם ימים מה שבחבית כבר היה חומץ. וימים אמצעיים שבין הראשונים לאחרונים ספק, בהם יש לנו להסתפק האם שינוי במצב היין נעשה באחד מהימים הללו, או רק בשלושה אחרונים וכאמור להיל. מקשה הגמרא על שיטת חכמי הדרום, הגוף הקשיה. הרי לשיטתם, רבי יהושע בן לוי סותר את דברי עצמו. תחילה אמרת בשמו שימים ראשונים שלאחר הבדיקה, מה שנמצא אז בחבית ודאי היה יין. ואף שיש לחשוש שמיד לאחר הבדיקה החל היין להחמיץ, על מה מוכח מכך? שסובר רבי יהושע בן לוי ריח החלה וטעמי חמרה, חמרה, שבמצב שרק ריחו חומץ וטעמו יין, לא ישתנו הלכותיו ודין יין יש לו. כי אם נאמר שיש לו דין חומץ, כיצד יהיה? בשלושה ימים הראשונים ודאי יין, הרי ימים אלו נמצאים בחשש שהשתנה הריח. ועד הרמרת, ושוב חזרת ואמרת בשמו, שכל השלושה ימים האחרונים שקדמו לבדיקה אחרונה, הנמצא בחבית ודאי הוא חומץ. ואף שייתכן שרק סמוך לבדיקה הזו נשתנה טעמו לחומץ. על מה מוכח מכך שדעתו ההפך? ריח החלה וטעמי חמרה, חלה. שכל שקיבל ריח חומץ בלבד אבל טעמו עדיין יין, השתנו הלכותיו ודין חומץ יש לו. שאם לא כן, מדוע הימים האחרונים עומדים בחזקת ודאי חומץ? הרי ייתכן שרק הריח השתנה ולא הטעם. מתרצת הגמרא, חכמי הדרום סוברים לדעת רבי יהושע בן לוי, שהמדובר בברייתא הזו כגון דה ישתקח, שהחומץ שנמצא בבדיקה האחרונה היה חלה ספיקטקה, חומץ חזק בחריפותו. דהי לאו דעקר תלת היומי, לא אבי משתקה חלה ספיקטקה, שאם לא, שכבר החמיץ שלושה ימים קודם לבדיקה הזו, לא היה יכול להימצא בו חריפות חזקה. כלומר, גם לדעת רבי יהושע בן לוי ריחו חומץ ויש לו טעם יין דינו כיין. ולפיכך בשלושה ימים הראשונים הנמצא בחבית וודאי יין אף שהחל להחמיץ וריחו חומץ. אבל בברייתא הזו שהחומץ שנמצא הוא בעל חריפות חזקה, ודאי שהחמיץ שלושה ימים קודם לכן. לאל בדף צד יהי עמוד ב' שאל הבאי את רבי יוסף, כמו מי הוא סובר במחלוקת האמוראים, איזו ברכה יש לברך על יין הנמכר בחנות שטעמו כיין וריחו כחומץ. האם ברכת בורא פרי הגפן או ברכת שהכל? השיב לו רב יוסף רבו, שמברית הזו האמורה עד כה ניתן להוכיח דבר זה. עכשיו מבררת הגמרא כיצד הוא פשט לו. שואלת הגמרא כמן פשט לי, כמי משניהם פשט רב יוסף לאביי? מאחר שניתן לפרש את הברייתא כדעת רב יוחנן שטעם יין וריח חומץ דינו כיין, נמצא אם כן שברכתו בורא פרי הגפן. מצד שני ניתן לפרש כרבי יהושע בן לוי שדינו כחומץ וברכתו שהכל. בשבעה הגמרא פליגי בה נחלקו בדבר הזה רב מרי ורב זביד. אחד אמר אחד מהם סובר שכוונת רבי יוסף הייתה לפשוט כרבי יוחנן, דהיינו שמברך בורא פרי הגפן. אחד אמר שכוונת רבי יוסף לפשוט כרבי יהושע בן לוי, שברכתו שהכל. והריטב"א מפרש את מחלוקתם בשני אופנים. א', שכל אחד קיבל מרבותיו ביור אחר בכוונת רבי יוסף. ב' שכל אחד מהם נטע מדעת עצמו לאחד הצדדים, והוא פירש שכוונת רבי יוסף הייתה כדבריו. כותב הרשב"ם שכיוון שלשיטת דרומאי גם רבי יהושע בן לוי סובר כרבי יוחנן שדינו כיין, נראה אם כך להלכה כשיטת רבי יוחנן. דנה עכשיו הגמרא בדין מקח טעות במחר לחברו חבית יין והחמיצה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, המוכר חבית יין לחברו והקונה נטל את היין כשהוא בתוך החבית של המוכר, וכך העבירו לביתו והחמיצה בבית הקונה. אמר רב, כל שנעשתה החמצה בתוך 3 ימים הראשונים משעת המכירה, החבית עדיין ברשות מוכר עומדת, והיא תחת אחריות המוכר וההפסד שלו, שהדבר ידוע שאין יין מחמיץ בפחות מ3 ימים, וחבית זו שהחמיצה תוך 3 ימים, סימן הוא שכבר ביותה אצל המוכר התחילה להחמיץ, וכיוון שסופו לעשות חומץ, הרי זה כלוקח יין ונמצא שהוא חומץ, ששנינו לאל בדף פי ג' עמוד ב' שהוא מקח טעות, ועל המוכר להחזיר ללוקח את מעותיו. ואפילו אם הקונה טעם מהיין בשעת הקנייה ולא הרגיש בריח החומץ, ברור וידוע לנו שכבר בשעת המכירה התחיל ריח החומץ. כך אומר הרשב"ם. ויתר על כן כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כל ג' ימים הראשונים, שאפילו אם בשעת הטעימה סבר שריחו יין, כיוון שהחמיץ תוך ג' ימים, ודאי לא בדק היטב. הרשב"ם מוסיף שהגמרא נוקטת מקרה של חבית יין ללמדנו חידוש, שגם בחבית אחת הנמכרת, אין המוכר יכול להיפטר בטענה שחבית זו כדי לשתותה מיד מחרה. והלוקח הוא זה שישעה אותה עד שהחמיצה והפסיד לעצמו. לא יכול המוכר לטעון טענה כזו. והתוספות כותבים שזה בתנאי שהיה ידוע שהחבית של המוכר טובה, שאם לא כן אומר המוכר לקונה, היין היה טוב והכלי גרם לו להחמיץ ואתה הפסדת לעצמך, כי היה לך לשתותו מיד או להוריקו לכלי אחר. המשיכה הגמרא ואומרת, מכאן ואילך אחר 3 ימים משעת המכירה, החבית היא ברשות הלוקח עומדת תחת אחריותו של הקונה, וההפסד הוא שלו, ואפילו עדיין לא שילם עבור היין, הוא חייב לשלם. וכותבים התוספות שכל זאת בתנאי, שבשעת המכירה טעמו מן היין והיה טוב, אבל אם לא טעם מן היין ועדיין לא נתן מעות, הקונה אינו חייב לשלם, כי ספק אולי יחמיץ בתוך ג' ימים והמוציא מחברו עליו הראיה, המוכר הוא זה שצריך להביא ראיה שהוא מחר לו יין טוב. זוהי כאמור שיטתו של רב, ושמואל אמר, הוא חולק על דברי רב וסובר שגם ביחמיצה בתוך 3 ימים הראשונים למכירה אין היין תחת אחריות המוכר אלא באחריות הלוקח, והסיבה היא חמרה אקת פדמרי שבר, יין על כתף בעליו מדלג, כלומר, חטא בעלים גורם ליין להעשות חומץ. והוא הדין בענייננו. הקונה כנאו מהמוכר כשהוא טוב, ומזלו שלא גרם ליין שמיהר להחמיץ. ולכן אפילו כשהחמיץ בתוך 3 ימים מן המכירה, ההפסד שלו והמוכר פטור מלהחזיר לו את מעותיו. דברי הגמרא לקמן בדף צדיחי תמוד א', חמרה מזלה דמרי גרים. יין, המזל של הקונה הוא זה שגורם לו להחמיץ. שנאמר בספר חבקוק, פרק ב' פסוק ה', ואף כי היין בוגד גבר יהיר, והפירוש יין מזל בעליו גורם להחמצתו. אם בגד היין ושינה טעמו והחמיץ, כל זאת למה? משום שגבר יהיר, גאוות בעליו, גרם שיחמיץ. שאדם שמתייהר בדבר שאין בו, גורם שיין בוגד בו, שסבורים שהוא יין ונמצא חומץ, וזו מידה כנגד מידה. כך יסביר הרשב"ם לקמן בדף צדיחי תמוד א'. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ושמואל מביאים את דברי רבינו תם, שפירש את דברי שמואל חמרה הקטפה דמרי שעבר באופן אחר, כלומר שהיין בשעה שנשאו הלוקח על הכתפיים והוליכו לביתו התקלקל, כי על ידי הנענועים שבדרך מיהר להחמיץ. ועל פירוש זה מקשים התוספות, שמכל מקום מדוע ייפטר המוכר, שהרי על דת שיוציאו ויוליכו הקונה לביתו כנאו, אומרים התוספות ראש שזה לא קושייה, כיוון שבני אדם יכולים להכיר על ידי הטעם האם ראוי להתקיים או להתקלקל, אבל אינם יכולים להבחין ביין שאינו מתקלקל גם אם מטלטלו, וגם לפעמים מטלטלים אותו בחוזק ומזה הוא מתקלקל. אילו הרתבה כותב שבעצם השאלה הזו נחלקו רב ושמואל. רב סובר שיודע המוכר שלוקח את טלטלנו ויקחנו לביתו, והיה צריך למכור לו יין שאינו מתקלקל בטלטול, ושמואל סבר שהמוכר יכול לומר לו, סבור הייתי שלא תטלטלנו לבדך, אלא בעזרת אדם נוסף שתטלעו על מות בשניים, שבאופן זה אינו מתקלקל. או יכול לומר, סבור הייתי שתניחנו ברשותי. אומר המאירי בשם רבותיו שלטעם זה, אם אכן לא טלטלו את החבית והחמיצה בתוך ג' ימים, גם שמואל מודה שאחריות על המוכר. אבל לא כן הדבר לדעת הרשב"ם שהמזל גורם, לפיכך אף בלא ניטלטלה החבית, הואיל וכנאה קונה בקניין או ששכר את מקומה בבית המוכר והחמיצה בתוך ג' ימים, ההפסד ללוקח. מביאה הגמרא את הכרעת הדין במחלוקת הזו, עבד רב יוסף עובדה, כבתי דרב בשיחרה, וכבתי דשמואל בחמרה. והלכת הכבתי דשמואל. דן רב יוסף ופסק הלכה למעשה כשיטת רב באחד שמחר שאיחר לחברו ונתקלקל בבית הקונה, ופסק רב יוסף שעל המוכר להחזיר לקונה את מעותיו, וכשיטת שמואל פסק רב יוסף הלכה למעשה ביין שהחמיץ בבית הקונה בתוך 3 ימים מהמכירה. דהיינו שההפסד של הלוקח והמוכר פטור מלהחזיר לו מעותיו. ומסיימת הגמרא ואומרת והלכת הקוותי די שמואל, לכן הלכה כדברי שמואל שההפסד הוא של הלוקח. אומר הרשב"ם שפסק שמואל, כיוון שסתם משמע משמע כדבריו, שכן שנינו לקמן, כותב הרשב"ם שפסק כשמואל כיוון שסתם משנה משמע כדבריו, שכן שנינו לקמן בדף צד זין עמוד בית המוכר יין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותו. עוד אומר הרשב"ם שרב יפרש שהמשנה הזו מדברת לאחר גימיל ימים, או במקרה שהלוקח הוריק את היין לקהיליו, שאז אומר לו המוכר קהיליך גרמו שיחמיץ. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אחד שאיחר תמרים שאישרה תמרים במים ונעשו המים שאיחר, ולאו דווקא מי שאיחר התמרים ברכתם שהכל, שגם הדבש הזב מהם אינו נחשב לממשות של הפרי וברכתו שהכל, ואחד שאיחר שעורים שאישרה שעורים במים ונעשו המים שאיחר, ואחד שמרי יין שאישרה שמרים במים וקיבלו המים טעם של יין, כל אלו מברך עליהם שהכל נהיה בדברו, ולא ברכת בורא פרי העץ על שאיחר התמרים, ולא ברכת בורא פרי האדמה ומיני מזונות על שאיחר השעורים, ולא בורא פרי הגפן על היין שנעשה מן השמרים. וזאת משום שאין בכל אלו חשיבות הפרי, לכן אין ברכתם כברכת הפרי. ובורא פרי האדמה שהביאה הגמרא זו הברכה הראויה לאוכל דגן שהוא חי או קלוי או שלוק וגרעינים שלמים. כמבואר בשולחן ערוך אור החיים סימן ריש ח' סעיף ד', וגם לדעת הרמה שם ששעורים, כיוון שאינן ראויים למאכל רק על ידי הדחק, אין מברך לפניהם רק שהכל. מכל מקום אם היו מבושלים, מברך עליהם בורא פרי האדמה. כך מביא המשנה ברורה בשם האליה רבה. ובורא מיני מזונות, זוהי הברכה ראויה לתבשיל הנעשה מחמשת מיני דגן כשנתמעכו בשעת הבישול. מדברי התוספות בדיבור המתחיל ואחד מבואר, שאף אם ישתה את השיחר מבלי לסנן את השעורים, אין לברך על השיחר בורא מיני מזונות. והטעם? שאין מברכים מזונות רק ששינה למצב היותר מעולה. ובשעורים יש באפשרותם להיות במעלה יותר גדולה משיחר שיפה מהם פת. הסבר נוסף, מי אומר לנו שהשעורים במים הם העיקר? אולי המים הם העיקר. ושיחר שעורים הועיל והוא צלול ועומד לשתייה אינו נחשב בכלל תבשיל של 5 מיני דגן שיברך בורא מיני מזונות, שאין מברכים בורא מיני מזונות אלא על מאכל. משמע, בתוספות במסכת ברכות דף ל"ח עמוד א', דיבור המתחילה היא שאפילו יש בהם כזית בכדי אכילת פרס, גם כן לא מברכים עליו אלא שהכל. ממשיכה הגמרא ואומרת אחרים אומרים הם חולקים על דברי תנא קמא וסוברים שמרים שאושרו במים ושמרים עצמם ברכתם בורא פרי הגפן כאמור בשולחן ערוך אור החיים סימן ריש ד' סעיף ה', והיינו כשמצץ את לחלוכית היין שבהם, אז שמרים שאושרו במים שיש בהם שמורגש במים טעם יין מברך עליהם ברכת בורא פרי הגפן שיין גמור. רבא ורב יוסף דמרי תרוויו שניהם אמרו אין הלכה כאחרים האומרים לברך על יין שמרים בורא פרי הגפן. שואל השיטה מקובצת, למה הוא צריכו לפסוק שאין הלכה כאחרים? הרי דבר פשוט הוא שולחים אחרי דברי תנא קמא. כפי הכלל הידוע, כל דעה שהובאה בלא לציין שם האומר, כך היא ההלכה. והוא מתרץ השיטה מקובצת שהיה מקום לטעות ולומר, כיוון שביין שריחו חומץ וטעמו יין ברכתו הגפן, כנזכר בסוגיה לאל בדף צדיבה ועמוד א', אם כן, הרי שהטעם עיקר. אם כך נאמר גם בשמרים שנתנו בהם מים שיש להם טעם יין שיהיה ברכתו הגפן. לכן השמיענו שאין הולכים אחר הטעם כדעת אחרים, שטעם זה אינו אלא קיועה באלמה. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים. אמר רבא דכולי אלמה לא נחלקו התנאים באופן שהנותן רמא תלתא איטיל לתוך השמרים 3 כוסות מים ועתה 4 וכעבור זמן כשסינן והוציא את השמרים מצא 4 כוסות שהכוס הנוספת היא מהיין שהיה בלוע בשמרים ועכשיו יצא לחוץ ונתערב במים. במקרה כזה בין חכמים ובין אחרים מודים שכל 4 כוסות שלפנינו חמראו יין מעולהו שברכתו בורא פרי הגפן. ובבארת הגמרא רבה הסובר שבאופן הנזכר הכל מודים שיין מעולה לפניך, לטעמי אמר את הדבר הזה לשיטתו בהלכות יין מזוג במים, יין מעורב במים. דאמר רבה, מסכת שבת דף עין זין עמוד א', וכן במסכת העירובין דף חפתת עמוד ב', כל חמרה דלא דרי על חד תלת מיה, לב חמרה הוא, כל יין חי, ולא תוספת מים כלשהי, וקוראים לזה יין חי, בימיהם היה כוח היין חזק ומרוב חריפותו לא היו בני אדם יכולים לשתותו כמות שהוא, והוא צריכו למזוג מים לתוכו, ודרי זה מלשון נושא מסע. ונקט רבה את הלשון הזה במזיגה לפי שבקוס של ברכת המזון, היו נותנים בו תחילה את היין כמות שהוא חי, וכשהגיע לברכת הארץ הוסיפו את המים. כמובא בשולחן ערוך אור החיים סימן קפ"ג סעיף ב', והרי זה כאילו היין שבטבעו כבד מן המים נושא את המים מעליו. אם כן אומר רבה, כל יין חי שלא נמזג כנגד כוס אחת יין 3 כוסות מים, כדי להחליש את חוזקו ויהיה ראוי לשתייה? אין זה יין ואינו ראוי להינתן בכוס של ברכה. על כן גם בשמרים באופן שכנגד השלוש כוסות של מים, התווספה מהבלוע אחת של יין. וזהו שיעור המזיגה ביין שגם לדעת חכמים ברכתו בורא פרי הגפן. וכוס של ברכה הכוונה כוס של ברכת המזון, וכן בשאר כוס של ברכה כגון קידוש ושל ארבע כוסות, בליל פסח הטעונים יין. כך תוספות בדיבור המתחיל כל חמרה. יוצא איפה מתפשטות לשון רבה, שבא לחייב מזיגה של שלושה חלקים מים כנגד חלק אחד של יין. אבל הראשונים דנים כאן בעריכות, כי יש משמעות ממקומות אחרים בשס, שנראה מהם שדרך מזיגה זה שני חלקים מים וחלק אחד יין. ולדעת חלק מהראשונים רבה בא להשמיענו, שאף שהדרך שני חלקים מים ואחד יין, מכל מקום גם בשלוש של מים ואחד של יין, דינו כיין לכל הלכותיו. וכך היא כוונת דבריו, כל יין שלא נמזג באופן של חלק אחד כנגד שלוש, חלק שכנגד החלק של יין היו יותר משלוש של מים, אינו יין לא לברכת הגפן ולא למגע אקום. וממשיך רבה ומבאר שכמו כן באופן שנותן רמה איתי לתוך השמרים תלתה שלוש כוסות מים ואתה תלתה, וכשהוציא השמרים מתוכה מצא שלוש כוסות כבתחילה, אף על פי שקיבלו המים מטעם היין, כיוון שלא נתווסף בכמות, ולא כלומו, אין זה יין אלא מים, ולדברי הכל, ברכתו שהכל. אומר הרשב"ם, שאף על פי שלקמן בדף צד דיזיין עמוד א' מובא שלדעת רבי יהודה במקרה שלא יהיו השמרים מעוסרים קודם נתינת המים, יש עכשיו חובת מעשר. ואם כן, מניין לרבה שאחרים מודים שבמקרה הנזכר ברכתם שהכל, הרי ייתכן שהם סוברים כמו רבי יהודה. אין להקשות זאת לפי שגם רבי יהודה אינו חולק אלא לעניין חובת מעשרות, ומשום חומרה של מעשרות חשש כן לחייב במעשר, אבל עניין ברכה, גם הוא מודה שברכתו שהכל. ממשיכה הגמרא ומסבירה, כי פליגי במה נחלקו התנאים במקרה דרמה שהטיל לתוך השמרים תלת השלוש כוסות של מים, ועד התלת האופלגה, וכעבור זמן נמצאו שם שלוש כוסות ומחצה. דרבנן סברי תלת העיל, שלוש של מים הכניס תלת הנפיק, ושלוש אלו חזרו ויצאו, פשלי פלגה, נשאר לו יתר על מה שהטיל חצי כוס, שהגיע מהיין שהיה בלוע בשמרים ויצא, ופלגה בשיטה, פלגה מהיה, ולא כלומו. מזיגה בשיעור חצי כוס יין כנגד שש חצאי כוסות מים, אין זה יין אלא מים ולכן ברכתו שהכל. ואילו אחרים שחולקים על חכמים סברי, הם סוברים תלת העול, שלוש כוסות של מים נכנסו, טרין ופלגה נפיק, מהם יצאו חזרה רק שניים ומחצה ומחצית כוס מים השלישית נשארה ספוגה בשמרים, פשלי נשאר לו תוספת של קוזה, של כוס, שהיא מהיין שהיה עד כה בלוע בשמרים, וקוזה בטרי ופלגה, חמרה מעליה, וכוס של יין המזוגה בשניים ומחצה של מים, יין מעולהו וברכתו, בורא פרי הגפן. אבל כאשר מצא שלוש כפי שהכניס, אין לומר שחלק מהמים נבלע בשמרים והשלוש שלפניך מעורב בהם יין. והטעם, שאין אומרים דבר זה, אלא כשיצא יותר ממה שנכנס, שיש רגליים לדבר שיצא יין מהשמרים. או, אפילו אם נאמר שאכן יצא מהשמרים חצי כוס, לא משתנה הדין, שחלק אחד של יין כנגד חמש וחצי של מים, אינו כלום. דנה הגמרא באופן השלישי של דעת רבה, קיימת בו המחלוקת, ולרבנן גם בנתקבל שלושה כוסות ומחצה, הרי הם מים. שואלת הגמרא, הוא ביותר מכדי מידתו מפליגי? האם קיימת מחלוקת תנאים במקרה שנמצא יותר מהמידה שניתנה, ולדעת רבנן הם מים? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ה' משנה ו', המתמד נותן מים לתוך שמרי יין, יין שמרים קרוי תמד, ורשי במסכת פסחים דף מ"ב עמוד ב' מפרש שתמד הוא בופית בלעז, דהיינו יין שמרים שהוא בעל איכות גרוע. אם כן, מי שנותן מים לתוך שמרי יין ונתן מים במידה המסוימת ועדיין לא יפריש משמרי היין תרומות ומעשרות, הוא מצא כדי מידתו כשסינן והוציא את השמרים מהמים, מצא שכמות המים שלפניו היא בדיוק כאותה מידת מים שנתן, פטור מלעשרת הנמצא, שאף על פי שהמים קיבלו טעם ומראה של יין, מכל מקום, כיוון שלא נתווסף בכמות, אין זה יין אלא מים, ואין כאן דבר המחויב במעשר. ואילו רבי יהודה מחייב במעשר, כי הוא סובר שהולכים אחרי הטעם והמראה. וכיוון שיש להם טעם ומראה של יין, יין החייב במעשר לפניך. ואילו רבינו גרשום מפאר, שהמחלוקת של רבי יהודה ורבנני, של רבנן כל המים שנתן לתוך השמרים הם אלו שיצאו, ואין כאן דבר המחויב במעשר. רבי יהודה סובר שוודאי מקצת מהמים שנתן נשארו בלויים בשמרים. וכיוון שמצא באותה מידה שהכניס ולא פחות, על כוחך שיין שהיה בלוע בשמרים יצא לחוץ ונתערב במים הללו, והשלים את המידה. אותו מעט שיצא, ודאי שחייב במעשר. מדקדקת הגמרא מדברי המשנה שהעמידה את מחלוקת התנאים באופן שמצא כאותה מידה שהכניס, שעד כאן לא פליגי, עד כאן לא שמענו מדברי המשנה שנחלקו חכמים על רבי יהודה, אלא באופן שמצא בכדי מידתו. בדיוק מה שהכניס ולא יותר, אבל ביותר מכדי מידתו, שמצא יותר ממידת המים שנתן אפילו מעט יותר, לא פליגי, לא שמענו שנחלקו חכמים על רב יהודה. ומן הסתם באופן זה גם לדעתם חייב לאסרם כדין יין, וממילא גם לדעתם מברך בורא פרי הגפן כדין יין, שמדבריהם שאין צריך לאסר במצא כדי מידתו מוכח שסבורים שאינם חוששים להחמיר במעשרות, ומכל מקום ביותר מכדי המידה הם מחייבים במעשר. הרי ודאי שהסיבה לכך, שכאשר נמצא יותר מכדי המידה, יש לו דין יין לכל הלכותיו, גם לעניין ברכה, שמברך בורא פרי הגפן. אם כן, קשה על רבא שאמר שאפילו כשהתווסף כמות של שישית, עדיין יש להם דין של מים. תרץ את הגמרא, הוא הדין דאפילו נמצא בכמות המים שנתן יותר מכדי מידתו פליגי. רבנן חולקים וסוברים שאכן דינו כמים, אם לא שנמצא כשיעור המזיגה הנזכר לאל. והיידק המפליגי, מה שהתנה במעשרות העמיד את מחלוקתם במצא בכדי מגדתו? טעם הדבר לא הודיעך כוחו דרב יהודה שמחייב בתרומות ומעשרות, אפילו שאין טעם יין של ממש לפניך. אבל לא הוצרכו להשמיע את דעת רבנן שפותרים, כי אין חידוש בכך שמעט יין בהרבה מים אינו נחשב ליין. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, הוא, כיצד רבנן חולקים ופותרים ממעשר כשנתווסף רק מעט יותר מכדי מידתו? והרי יש במים הללו תערובת יין טבל האוסרת בנותן טעם. תרצים התוספות שהטעם שיש במים הוא קיוע באלמה. דהיינו, טעם קלוש בלא ממשות מהפרי. ואין כאן נותן טעם, שהשמרים הם כאפר גרידה. אילו הריטב"א מביא שיש מתרצים, כיוון שאינו אחד יין כנגד שלוש מים, הרי זה נותן טעם לפגם שהוא מותר. באי מן הרב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין, שמרים שיש למים שנתן בהן טעם יין שלא יתווסף לכמות מהיין הבלוע בשמרים, אלא פחות משיעור של חלק אחד יין כנגד שלוש של מים. מהו? מהו מברך עליהם? והרשב"ם כותב שצריך לומר שרב נחמן לא ידע שנחלקו בזה תנא קמא ואחרים כפי שמובא בברייתא לאל בדף צדיו עמוד ב', כי אם היה יודע היה צריך לשאול רק האם הלכה כאחרים או לא. אמר להשיב לו רב חייא, מי סברת וכי סבור אתה שמשום טעם יין שבהם חמרה הוא? זה יין מעולה לפניך? זה לא כך, כי יוע באלמה הוא. טעם יין קלוש הוא שנכנס במים בלא ממשות מהפרי וברכתו שהכל. רש"י במסכת העירובין דף ז' עמוד ב' מפרש שכי יוע זה כמו תקענה שיניו. המצודת ציון מסביר שתקענה עניין חלישת השיניים לחתוך המאכל. וכן במגילת קהלת נאמר בפרק י' פסוק י' עם קהה הברזל. כלומר, במקרה שלנו הם לא פרי ממש אלא מים באלמה שנכנס בהם קיוע. דהיינו חמיצות. ממשיכה הגמרא לדון במים שניתנו בשמרים ומיישבת סתירה בין שתי ברייתות. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמרים של תרומה שנתן לתוכה מים, וכעבור זמן הוציא מים כאותה מידה שהכניס, וחזר בשנית ונתן מים בשמרים הללו והוציאם, ושוב שילש את מעשיו. במקרה כזה ראשון ושני המים הראשונים והשניים דינם כדין תרומה, וזר אסור לשתותם, וחומרה זו מדי רבנן. ושלישי, המים שניתנו בשלישית, אף שיש להם טעם יין, מותר לזרים לשתותם. אומר הרמב"ן, לפי שכבר הלכו צחצוחי היין לגמרי בפעם ראשונה ושנייה. רבי מאיר אומר, אף בשלישי בנותן טעם, אם יש במים שניתנו בשלישית טעם יין, אף הם אסורים לזר. ושל מעשר, ואם היו השמרים משל מעשר שני שדינן לאוכלם בקדושתם בירושלים, אז ראשון, המים הראשונים שניתנו אסור לשתותם אלא בירושלים, אבל שני, המים השניים שניתנו בשמרים, אף שטעם יין להם, לא החמירו בהם חכמים, אלא מותר לשתותם גם חוץ לירושלים. רבי מאיר אומר, אף שני בנותן טעם, אם יש להם טעם יין אסורים חוץ לירושלים. ושל הקדש, אם היו שמרים הללו משל הקדש, החמירו בהם חכמים, ואף שלישי אסור, מים שלישיים שניתנו אסור ליהנות מהם ככל דין הקדש, ורביעי, אבל מים שניתנו בהם פעם רביעית, אף שיש להם טעם יין, מותר ליהנות מהם. רבי מאיר אומר, אף רביעי בנותן טעם, אם יש להם טעם יין, אסור ליהנות מהם. מקשה הגמרא ורמיני, אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת. שנינו בברייתא אחרת, שמרים של הקדש, המים שניתנו לתוכם לעולם, אפילו בחמישית ועלה, אסור ליהנות מהם. ושל מעשר, מים שניתנו לשמרים של מעשר שני, לעולם מותר. אפילו המים הראשונים ויש בהם טעם יין, מותר להשתמש בהם ככל דין חולין. קשיא הקדש ההקדש, קשיא המעשר המעשר, שהרי ברייתות אלו סותרות זו לזו בעניין מים שניתנו בתוך שמרי הקדש. לברייתא הראשונה רק המים שניתנו בשלישית לרבנן או בפעם הרביעית, כשאין נותן טעם לרבי מאיר אסורים, ומכאן ואילך מותרים. ואילו לברייתא השנייה בשל הקדש אסור לעולם. וכמו כן סותרות הברייתות אחת את חברתה בעניין מים שניתנו לתוך שמרים של מעשר שני. לברייתא הראשונה רק המים שניתנו בראשונה לרבנן, ובשנייה בנותן טעם לרבי מאיר, יש להם דין מעשר שני. ואילו לברייתא השנייה, אין כלל דין מעשר שני, גם לא בראשונים. מתרצת הגמרא, הקדש ההקדש לא קשה, אין סתירה בין הברייתות בעניין שמרים של הקדש. כאן, בברייתא האוסרת לעולם, מדובר בשמרי יין הקדושים בקדושת הגוף, כגון שמרים הבאים מיין שהוקדש לנסח על גבי המזבח, שמתוך קדושתם יחמירו בהם לעולם. ואילו כאן בברייתא מתירה מהפעם הרביעית והחמישית, מדובר בקדושת דמים שהקדיש את היין לבדק הבית למוכרו ולקנות בו צורכי המקדש. וכיוון שאינו קדוש במעלה של קדושת הגוף, לא יחמירו בו חכמים לאוסרו לעולם. והרשב"א והריטב"א כותבים שלולי דברי המפרשים מסתבר היה לפרש להפך. בקדושת הגוף, כל שהלך לחלוכית היין שבו, אין כאן הקדש, אבל בקדושת דמים, שהוא נמכר מחמת קיוע שבו, או אפילו מחמת מראו, הרי ש... גם במצב של פעם רביעית וחמישית יש למים הללו דין קדושת דמים, כיוון שהושבחו המים ממחמת השמרים. אם כן, מדוע שלא ימעלו בדמיו? ממשיכה הגמרא ואומרת, מעשר המעשר נמי לא קשיא, גם בעניין מעשר שני אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא אוסרת את המים הראשונים, מדובר במעשר ודאי, כשידוע בוודאות שלא יסרו מעשר שני מן היין, ואילו כאן בברייתא מתירה מיד, מדברת במעשר דמי, ביין של עמי הארץ שחששו חכמים שמא לא יסרם, והחמירו שהלוקח מהם יחזור ויעשר. כיוון שרוב עמי הארץ מעשרים, וחובת המעשר היא חומרה בלבד, לא יחמירו חכמים ביוצא לתוך המים שניתנו בשמרים לתת להם דין מעשר. עכשיו, דנה הגמרא בסוגיה שמבארת את דין התמד לעניין הכשר תומתה. ונסביר, כל דבר מאכל אינו מקבל כל תומה, כגון ממגע שרץ או מת, קודם שניתן עליו לרצון בעליו אחד משבעת המשקים. ושבעת המשקים הם יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים. משניתן על המאכל משקה לרצון בעליו, נעשה מוכשר לקבל תומה. מכאן ואילך כל תומה שתיגע בו, תתמו. ודין משקה המכשיר לקבלת תומה, לומדים מהפסוק בספר ויקרא, פרק י' פסוק למדלת. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יתמה. ונאמר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יתמה. ויין בכללם. כאן נאמר בספר דברים, פרק ל' פסוק י' ודם עיניו תשתה חמר. וכך דורשים את המקרא הזה. מאכל אשר יבוא עליו מים או יבוא עליו כל משקה אשר ישתה בכל כלי, יתמה, יכשיר לקבל תומה. ומה שצריך שנתינת המשקים על המאכל תהיה לרצון הבעלים, זה נמלד מן הפסוק וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. ובמסכת בבא מציע דף כ"ב עמוד ב' תקשר אף פאפה, והרי כתוב וכי ייתן חסר וב, ולא וכי יותן כפי שהכתוב הזה נקרא, אז וכי ייתן משמע שנתינת המים צריך שתהיה על ידי הבעלים. מצד שני, מכיוון שאנחנו קוראים את זה יותן, משמע שהמים מכשירים גם אם ניתנו מעצמם, כגון שנשפחו על הפירות שלא בכוונה. כיצד ניישב את הסתירה הזו? הווה אומר שבה כתוב ללמדך, שאף שמכשירים המשקים גם כשניתנו מעצמם, מכל מקום צריך שתהיה דעת הבעלים נוחה מן הנתינה הזו. וחילוק יש בין מים ליין. מים אינם מכשירים לקבלת תומה, אלא אם כן הייתה להם חשיבות מצד עצמם. ומהות החשיבות הזאת תבואר בגוף הסוגיה. ויין תמיד מכשיר. כאמור, הסוגיה שלפנינו מבארת את דין התמד לעניין הכשר תומה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, כדרך שאמרו כמו שהחמירו במים שניתנו בשמרים לעניין איסורן, כגון שאם ניתנו לתוך שמרי תמרומה, המים הראשונים והשניים, דינם כיין ומוזרים מדי רבנן על קדושתם כתרומה, ובשלישיים לא החמירו ודינם כמים, כך אמרו לעניין הכשרן, לעניין מה שיכולים להכשיר אוכלין לקבל תומה. וכגון באופן האמור שניתנו המים לשמרים של תרומה, אז המים הראשונים והשניים דינם כיין לעניין הכשר תומה. והשלישיים דינם כמים. כמו כן, השלישיים של הקדש וראשונים של מעשר שני דינם כיין לעניין ההכשר, והרביעים של הקדש ושניים של מעשר שני דינם כמים, כמו שלמדנו בסוגיה לעיל. שואלת הגמרא, הכשרן דמי, לשם מה הוא צריך לומר שכשם שדינם לעניין איסורן, כך דינם לעניין הכשרם? הרי מה ההבדל אם יש למים הללו דין מים או דין יין? אי דמיה, בין אם דין מים להם, אכשורי מכשרי, יש בכוחם להכשיר את האוכלים לתומה, כמו שכתוב, מכל האוכל אשר יאכיל אשר יבוא עליו, מים יתמה, ובין אי דחמרה, אכשורי מכשרי, אם דין יין להם, יש בכוחם להכשיר אוכלים לטומאה, כמו שנדרש מהכתוב, וכל משקה אשר ישתה, ויין הוא בכלל משקה, כנאמר, ודם עיניו תשתה חמר. יין בלשון ארמי, חמר, תרצת הגמרא לא צריכה. אכן לא הוצרך רבי יוחנן להשמיע דבריו, אלא באופן שתמדו במי גשמים. תמדו לשמרי התרומה והמעשר במי גשמים שנתקבצו מעצמם, והלך זה ונתנם לתוך השמרים, ובאופן זה יש הבדל להלכה בדינם של אותם משקים. שאם לאחר שנתמדו, יש לתמד הזה דין מים, אז כיוון שנתקבצו מעצמם ולא נתן דעתו עליהם, אין להם חשיבות ואינם יכולים להכשיר מאכל לקבלת תומה. אבל אם יש לתמד דין יין, אז גם באופן כזה בכוחם להכשיר את המאכל. בדעת הרשב"ם והרי"ם מגעש, החילוק בין מים ליין נלמד מהפסוק הנזכר, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם, שדרשו בו קריא וכתיב. ודווקא במים הכתוב מקפיד על דעת הבעלים, שכן פסוק זה מדבר במים. כמו שכתוב, וחיותן מים על זרע, לפיכך הם נתעמדו במי גשמים שאין להם חשיבות מצד עצמם, לפי שלא נתן דעתו לקבצם. אפילו שלאחר מכן נפלו על הפירות, והייתה דעתו נוחה בנפילה הזו, אם יש לתמד דין מים, אינם יכולים להכשיר לקבל תומה. אם יש לתמד דין יין, אז גם באופן זה, בכוחם, להכשיר את המאכל. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ומקשה, וכיוון דקשקיל, מאחר שנטל את מי הגשמים, ורמלי הוא למנה, חשבינו, והטילם לתוך הכלי של השמרים, הרי שהחשיב את המים במעשה הזה, וראויים הם להכשיר גם מדין מים? דוחה הגמרא את התירוץ ומקשה, וכיוון דקשקיל, מאחר שנטל את מי הגשמים ורמלי הוא למנה, והטיל אותם לתוך הכלי של השמרים, חשבינו, הרי שהחשיב את המים במעשה הזה, וראויים הם להכשיר גם מדין מים. אם כן חוזרת הקושיה, איזה הבדל יש אם התמד דינו כמים או כיין, ומה משמיענו רבי יוחנן? ותרצת הגמרא לא צריכה. אכן חידושו של רבי יוחנן מדבר באופן שנתמד מאליו, שמי הגשמים נפלו מעצמם לתוך הכליים השמרים ונעשו תמד. ומכיוון שלא נעשה בהם מחשבה, לכך רק אם יש להם דין יין מכשירים הם לקבל תומה. וזאת השמיענו רבי יוחנן שדין משקים אלו תלויו בדינם לעניין איסור כפי שנתבהר. חוזרת הגמרא ומקשה ודוחה גם את התירוץ הזה, וכיוון דקנגיד כמה כמה, מאחר שבכל פעם שהתמלא הכלי במי הגשמים טרח למשוך ולהוציאם לכלי אחר, הרי שגילה דעתו בכך שדעתו נוחה שיהיה כלי זה מתמלא מן הגשמים, אולי יקלטו טעם יין, ובזה עצמו חשבינו, בזה עצמו קיבלו המים חשיבותם, וגם אם בשלישית דינם כמים, הם ראויים להכשיר לקבל תומה, וחוזרת הקושיה מה ברבי יוחנן להשמיענו, תרץ את הגמרא אמר רב פאפה, חידושו של רבי יוחנן הוא, בפרה ששוטה ראשון ראשון, שבכל פעם שנכנסו מים הייתה הפרה שוטה אותם, וכיוון שכך, אין לנו גילוי דעת מהבעלים, שהרי מעצמם נפלו המים לתוך כלי השמרים, ולא הבעלים הם אלו שהוציאום. וכאן ההבדל, שעם דין יין יש להם, גם במצב זה בכוחם להכשיר, אבל עם דין מים להם, הם אינם מכשירים. לפיכך, באופן שנטפו מים מפי הפרה ונפלו על הפירות, ולאחר מכן נפלה עליהם תומה, או שנשחטה הפרה, בעוד המשקה ששתתה תופח עליה, ולאחר מכן נפלה עליה תומה, אז אם היו אלו מים ראשונים ושניים של תרומה, או ראשונים של מעשר שני ושל הקדש, גם אם הם שלישיים, כיוון שדין כל אלו כדין יין, אז הפירות ובשר הפרה הוכשרו בכך לקבל תומה. אבל השניים של מעשר שני והשלישיים של תרומה והרביעים של הקדש, כיוון שאלו דין מים להם, אין בכוחם להכשיר לקבלת תומה. כך אומר הרי"ם מגעש. ממשיכה הגמרא ודנה, איזהו יין הראוי לקידוש? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, אין אומרים קידוש היום, הנאמר על כוס של יין בלילי שבתות וימים טובים, אלא על היין הראוי להינסח אותו על גבי המזבח. ואף שראוי לברך עליו בורא פרי הגפן, אין מקדשים עליו, כמו שאין מביאים על גבי המזבח דבר שאינו נקי והגון, כמבואר בסוף הסוגיה לקמן בדף צד דיזיין עמוד ב', שנאמר בספר מלאכי פרק א' פסוק ח', הקריבהו נא לפחתך, הירצך או היסף עניך? והפירוש של הדברים, פחתך זה מלשון שר ושליט. אומר הנביא שאין להביא למזבח דבר שאינו הגון להגישו כדורון לשליט שאתה חפץ, שיתרצה לך ויעביר ממך אשמה שפשעת למולו. כך הסבר המצודות בספר מלאכי. שואלת הגמרא למהות המאי, איזה יין בא רב זוטרא למעט שאינו כשר לקידוש? הילה, אם האם נאמר שבא למיעוט היין מגיתו, יין שלא עבר 40 יום מאז שנדרך בגת, וכיוון שלא תסס דיו, לא קיבל חוזק של יין. וכי אפשר לומר שיין זה נתמעט מלקדש עליו? ועתני רבי חייא, ראשונה רבי חייא בברייתא מדברת בהלכות נסחים, יין מגיתו לכתחילה לא יביא לנסחו על גבי המזבח. שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ז', נסך נסך שיחר, ודורשים מכך יין המשקר פרט ליין מגיתו שאינו משקר. ואם הביא, כשר ויצא בו ידי חובת ניסוך, שכן בקודשים כל עניין שלא כפלו הכתוב פעמיים הוא רק למצווה אבל אינו מעכב, ודין שאיחר לא נכפל, או שלשון אסך נסך הוא ריבוי לומר שמכל מקום בדיעבד כשר, אף על פי שיין מגיטו הוא מתוק, ויין מתוק פסול לנסחים אפילו בדיעבד כפי שנלמד לכמן, אבל הועיל ואם היה משאירו סוף המתיקות לעבור מאליה, אז הוא כן כשר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוון דאם הביא יין מגיטו לנסחים בדיעבד כשר ויצא ידי חובתו, ענן, אנחנו לעניין קידוש, אפילו לכתחילה נמי, גם לכתחילה מקדשים עליו, שאין קידוש חמור כמו ניסוך. ואל יעלה על דעתך לדמות קידוש לניסוך, ולכן משמיענו רב זוטרה שמכל מקום לכתחילה אין מקדשים על יין מגיטו, זה אי אפשר לומר. דאמר רבה, או ואמר רבה כפי שגורס הרשבם, סוחט אדם אשכול של ענבים, אם רוצה אדם, רשאי הוא לכתחילה מבעוד יום שעדיין יום חול, לסחוט אשכול של ענבים, ואומר עליו על היין שאח זה עתה שחט את קידוש היום מיד כשהגיע הלילה, או בזמן שמוסיפים מחול על קודש, דהיינו מפלג המנחה ואילך, אז יאמר את נוסח הקידוש. ובאופן זה מתפרשים דברי רבה, סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום כפשוטם, שבגמר הסחיטה מיד מקדש, כאמור במשנה ברורה בשער הציון, סימן ערב, סעיף קטן י' ב'. ומכאן שאין קידוש חמור כניסוך, והכשר בדיעבד לנסחים, ראוי לקדש עליו לכתחילה, הרי שלא בא רב זוטרה למעט יין מגיטו. וממשיכה הגמרא בשאלתה, ואלא תאמר שרב זוטרה בא למעותי מפיה ומשוליה? רב זוטרה שאמר שאין אומרים קידוש היום, אלא על היין הראוי להינסח על גבי המזבח, הוא בא למעט יין הנמצא בפי החבית שיש בו כמין כמחין, או יין הנמצא בשולי החבית בקרקעיתה סמוך לשמרים, ויין זה אינו קשר לקידוש, כי אין מביאים ממנו לנסחים? כמו ששנינו במשנה במסכת מנחות דף פיו עמוד ב'. גם את זה אי אפשר לומר, ועתני רבי חייא, הרי שנה רבי חייא בברייתא מבארת את המשנה הזו, יין מפיה ומשוליה של החבית, לא יביא לנסחים, אלא לכתחילה יביא מאמצעה של החבית, ואם יביא מפיה ומשוליה, כשר. וכיוון שבדיעבד כשר לנסחים, הרי שלקידוש שאינו חמור כניסוך, גם לכתחילה מקדשים עליו, ולא ייתכן שרב זוטרה בא למעט את היין הזה. וממשיכה הגמרא בשאלתה, ואלא אם תרצה לומר שרב זוטרה בא למעט יין קושי, יין שחור, או בא למעט יין בורק, מלשון ברקאי, מלשון אור, דהיינו יין לבן ורע, או יש שגורסים יין בודק, ופירושו יין שהוא חזק מאוד ובודק את כל איברי הגוף, או שרב זוטרה בא למעט הילסטון, יין מתוק וחלש מאוד, ובמסכת מנחות מפרשים התוספות שזה יין שנעשה מענבים שנמתקו על ידי השמש, או שרב זוטרה בא למעט שאי אפשר לעשות קידוש ביין של מרתף, סתם מרתף הוא בחשש שיש בו גם יין כוסס, יין רע, וזה נטל ממנו יין ולא בדקו לראות שאינו כוסס, או שרב זוטרה בא למעט יין של צימוקים מעשוי ממים שניתנו על גבי צימוקים? אין לומר שרב זוטרה בא למעט את אילו שכן, והתניה הראשנינו בברייתא מבארת הלכות נסחים, מסכת מנחות דף פיו עמוד א', בכולן בכל היינות הללו שהוזכרו לכתחילה לא יביא אותם לנסחים, ואם הביא, כשר, וכיוון שבדיעבד הם כשרים לנסחים, אז לקידוש היום הם ראויים לכתחילה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ואלא אם תרצה לומר שכוונת רב זוטרה למהות יין כוסס שטעמו וריחו כשל חומץ ופסול לנסחים בגלל שאינו בכלל שיחר ואינו דומה ליין מגיטו שאף שאינו שיחר על כל פנים ראוי להיות שיחר, מה שאין כן כוסס אינו ראוי לכך, או שבא למעט יין מזוג במים שגם הוא אינו בכלל שיחר, כי בספרי נאמר על הפסוק ונזכור רביעית עין דורשים חי את המנסח ולא את המזוג, או שרב זוטרה בא למעט יין שעמד מגולה בלי מכסה ויש חשש שנחש יטיל בו הרס, או ושל שמרים, יין העשוי ממים שניתנו על גבי שמרים, או ושריחו רע, יין שיש לו טעם וריח יין, אלא שמחמת שהיה בכלי מאוס, קלת היין, ריח הכלי ויינות הללו, כיוון שלעניין נסחים הם פסולים לגמרי, ואיפה ראינו זאת דתניה, כפי ששנינו בברייתא בכולן, בכל היינות הללו לא יביא מהם לניסוך, ואם הביא פסול ועליו לנסח שנית, אז אם כן שואלת הגמרא למהות המאי, איזה מהיינות הנזכרים בברייתא הזו, בא רב זוטרה למעט שאינו כשר לקידוש? היא למהות הכוסס, אם נאמר שבא רב זוטרה למעט יין שיש לו טעם יין וריח חומץ, שאי אפשר לעשות בו קידוש, אין לומר כן. שרי לאל בדף צדיבה ועמוד א' למדנו שפסול כוסס זה לא לדברי הכל, אלא פלוקתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שלפי רבי יוחנן הוא יין גמור ולכתחילה יכול לעשותו תרומה על יין אחר, ובוודאי שכשר הוא לדבריו בין לנסחים ובין לקידוש. ואם רב זוטרה סובר כרבי יהושע בן לוי שכוסס ברכתו שהכל, היה לו לומר כוסס ברכתו שהכל, ואנחנו נדע שאין מקדשים עליו. ומדוע תלה את דין קידוש בדין נסחים? רבינו יונה מברר את קושיית הגמרא בשני דרכים. הסבר אחד, שמדברי רב זוטרא אומר אין מקדשים אלא על היין הראוי לניסוך משמע, שמדבר על דבר שידוע שהוא יין, אלא שאינו ראוי לנסח על גבי המזבח. לפיכך אין לומר שבא למעט את הקוסס, כי אם הוא סובר כרב יהושע בן לוי, מדוע נקט בדבריו שאין מקדשים עליו, הרי לדעתו אינו יין וברכתו שהכל. ואם הוא סובר כמו רב יוחנן שברכתו הגפן, מכל מקום, כיוון שאין ברכה זו מוסכמת לדברי הכל, היה לו להקדים בתחילה את עיקר הדין הזה שברכתו הגפן, אבל אין מקדשים עליו, משום שאינו ראוי לנסחים. ועוד הסבר אצל רבינו יונה לקושיית הגמרא, כוונת הגמרא לשאול, כיוון שדין קוסס תלוי במחלוקת, ולדעת רבי יהושע בן לוי הוא חומץ, ואפילו הגפן אין מברכים עליו, אם כן הדבר פשוט שאפילו לרבי יוחנן אין להכשירו לעניין קידוש. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואם תאמר שרב זוטרא בא למהות היין מזוג במים, שאי אפשר לקדש בו, אין לומר כן, שהרי לעניין שתייה המזיגה עלויי עליה, מעלה ומשביחה את היין, כפי שמוכח ממה דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, במסכת ברכות דף נון עמוד ב', שאומנם נחלקו חכמים ורבי אליעזר בדין יין מזוג לעניין ניסוך היין, שרב לזר מכשיר וחכמים פוסלים, מכל מקום, מודים חכמים לרבי אליעזר בקוס של ברכה הניתן לפני המברך בעת ברכת המזון, שאין מברכים עליו את ברכת המזון עד שייתן לתוכו מים וימזגנו כדינו. וכיוון שהמזיגה משביחה את היין, לא מסתבר שהוא פסול לקידוש. כי דווקא לנסחים הוא נפסל מגזירת הכתוב שצריך שיהיה שיחר, ומזוג אינו שיחר, אבל לקידוש ודאי שהוא יהיה כשר. ועוד שואלת הגמרא, אם תאמר שרב זוטרא בא למעט יין שהיה מגולה, דבר פשוט הוא שאין מקדשים עליו, שהרי סתם כך לשתותו, סכנה היא מחשש שנחש הטיל בו ערס, ולמה צריך רב זוטרא להשמיענו שאין עושים עליו קידוש? ועוד ממשיכה הגמרא ושואלת, אם תאמר שרב זוטרא בא למעותי של שמרים, יין העשוי ממים שניתנו על גבי שמרים, לא ניתן לעשות בו קידוש, גם כן יהיה קשה. היחידה מכיצד מדובר? היא דרמטלטה ואתה ארבעה, אם הטיל לתוך השמרים שלוש כוסות מים. וכעבור זמן כשהוציא את השמרים וסינן אותם נמצאו ארבע כוסות, חמרה מעל יהו. הרי יין מעולה הוא לדברי הכל, כמו שמבואר לעיל, ודף צדיבה ועמוד ב' ובוודאי שהוא יהיה קשר לקידוש. אם מדובר במקרה דרמה תלתה ואתה תלתה ופלגה, איטיל לתוך השמרים שלוש כוסות מים, וכעבור זמן נמצא שם שלוש ומחצה כוסות, במקרה כזה אין היין פסול לדברי הכל. אלא פלוקתא דרבנן ואחרים היא, האם יש להם דין יין או דין מים כמבואר לאל? וכבר נפסק בגמרא שהלכה כרבנן, שמברך עליו שהכל, ובוודאי שאינו ראוי לקידוש. ואם זו גמרא מפורשת שהלכה כרבנן, אז הקושייה על רב זוטרא היא מצד פסק ההלכה. ושוב חזרה קושייה למקומה, מה בא רב זוטרא למעט באומרו, אין אומרים קידוש היום, אלא על היין הראוי לנסח אותו על גבי המזבח. אלא מסקנת הגמרא אכן לא בא רב זוטרא, אלא למעוט היין שריחו רע, שקלט היין את ריח הכלי המאוס. לפיכך, אף שברכתו הגפן, משמיענו רב זוטרא, שכשם שאינו ראוי לנסחים, משום הטעם האמור לאלן שנאמר, בספר מלאכי, הקריבהו נא לפחתך, ירצך או הישא פניך, כך אינו ראוי לקידוש היום. אופן נוסף אומרת הגמרא, ויבא את המה אם תרצה אמור, לעולם באמת כוונת רב זוטרא גם למהות היין מגולה, ואף על גב, דאברי במסננת. מה ששאלת, מאחר שמגולה הוא סכנה לשתותו, אז מה הוא צריך רב זוטרא לאסור זאת? כיוון ומדובר במגולה לאחר שחזר והעבירו, במסננת, כרבי נחמיה. כפי שאמר, רבי נחמיה במסכת תרומות, ובברייתא שמבארת את דבריו במסכת סוכה, דף נון עמוד א'. ערס נחש עומד במקומו וצף על גבי המים וניתן לסננו, ולאחר שסיננו אין סכנה בשתיית היין. אפילו אחי, שאפילו באופן זה שמותר לשתותו מכל מקום, כשם שפסול לנסחים משום שנאמר, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך, ושוב, פחתך זה מלשון שר ושליט, ואומר הנביא שאין להביא למזבח דבר שאינו הגון להגישו כדורון לשליט שאתה חפץ שיתרצה לך ויעביר ממך אשמה שפשעת למולו, משמיע רב זוטרא שמאותו טעם יין שריחו רע או שהיה מגולה פסול למזבח, ומטעם זה פסול הוא גם לקידוש. מפרש הרשב"ם שלפי המסקנה כך היא כוונת רב זוטרא בר טוביה בשם רב. אין אומרים קידוש היום אלא על יין שראוי מתוך נקיותו לנסחו על גבי מזבח, אבל שאר יינות שאינם קשרים לנסחים מצד פגם אחר לא של נקיות, יינות הללו קשרים, ורב זוטרא לא דיבר מהם כלל. באי מיני רב כהנא, חמוה דרב משרשיה מרבה. הסתפק רב כהנא שהיה חמיף של רב משרשיה ושאל את רבה. חמר חבריין, יין לבן, מהו שיהיה כשר לנסחים? והרשב"א מסביר שרב כהנא ששאל לא ידע את הברייתא שלמדנו לעיל שיין בורק, דהיינו יין לבן, כשר בדיעבד. ואילו הרי בתוספות בדיבור המתחיל, חמר חיווריין, מתרצים שיין חיווריין הוא יותר לבן מיין בורק, שרק מתלבן קצת מחמת שם מבהיק, ונוטה קצת לאדמומיות. אמר לי, הישיב לו רבה, נאמר בפסוק, אל תרא יין כי אית אדם, בספר משלי פרק כ"ג פסוק למד א', ופירושו, אל תיתן עיניך לשתות יין אדום, שהאדום משקר יותר מדי, ולכן לעניין נסחים שנאמר בהם, אסך נסך שיחר, קודם הוא ללבן. והרשב"ם והרי מיגאש מפרשים שהוכחת רבה מהפסוק היא, שהיין האדום הוא המשובח לנסחים, ולפי דבריהם אם הביא לנסחים יין חיווריין, יצא בדיעבד. אבל רבינו גרשום כותב, שמכך ששיבח הכתוב את היין האדום, מוכח שהאדום ראוי לנסח ולקדש עליו, והלבן אינו ראוי, ומשמע שגם בדיעבד אינו ראוי. כך גם מבואר ברמב"ן, שפירש עניין הפשיטות מהפסוק וזה לשונו. על מה? אינו קרוי יין אלא אדום. כך דברי הרמב"ן. כשאנחנו מסכמים את הסוגיה של יין לבן, לפי כל האמור נמצא שהראשונים נחלקו בשלושה דברים. א', מה הפירוש יין בורק, ומהו חמר חיווריין שהסתפק בו רב כהנא? ב', האם הספק של רב כהנא הוא רק לגבי נסחים או גם לגבי קידוש? ג', מה הוכיח רבה מהפסוק אל תרא יין כי אית אדם? האם שלכתחילה האדום עדיף או שהאדום יין והלבן אינו יין? והמחלוקות הנזכרות תלויות זו בזו. לשיטת רשב"ם, רב כהנא שהסתפק בדין חמר חיווריין לא ידע מהברייתא המכשירה בדיעבד בורק, דהיינו לבן לנסחים. אם כן לדעתו שהספק לעניין נסחים בהכרח שהפסוק מלמדנו שהאדום הוא לכתחילה והלבן בדיעבד כשר. כי אם הפסוק בא ללמד שהאדום יין והלבן אינו יין, הרי שלנסחים הוא פסול לגמרי. ולשיטת הרשב"ם זה נגד הברייתא שבורק, דהיינו יין לבן, כשר לנסחים בדיעבד. לפי זה מובן מדוע סובר הרשב"ם שלא מסתבר לומר שהספק לעניין קידוש, כיוון שלנסחים לבן כשר בדיעבד, בהכרח שלקידוש הוא כשר לכתחילה. כך מבואר מדברי רבה בעניין יין מגיתו. אם הספק לעניין קידוש, כיצד פושט רבה שהאדום עדיף לקידוש מהלבן נגד הברייתא? ולהלכה מדברי הראשונים למסקנת הסוגיה שלפנינו יש כמה שיטות בעניין יין לבן לקידוש. לדעת הרשב"ם והרי מיגאש, יין לבן כשר לקידוש לכתחילה. לדעת רבינו גרשום והרמב"ן והר"ן, יין לבן אינו יין כלל ואינו כשר לקידוש, אלא שיש שינוי. לדעת רבינו גרשום והרי בתוספות, הלבן פסול, מדובר ביין לבן כשלג, אבל סתם יין לבן שלנו כשר. ואילו לרמב"ן ולר"ן, הגורסים בברייתא לעיל יין בודק, נמצא שחמר חיווריין מדבר על סתם יין לבן שלנו, אם כן גם יין לבן שלנו אינו כשר. שיטה שלישית, שיטת היד רמה, שאף שמוכח מהפסוק אל תרא יין כי אית אדם, שהלבן אינו יין, מכל מקום מסתבר שהלבן פסול דווקא במקום שהיינות הנעשים שם יש להם מראה אדום. אבל במקום שרוב היינות הנעשים שם יש להם מראה לבן, הרי שיין זה כשר מדין חמר מדינה. שיטה רביעית, שיטת הריטב"א, שכותב בפשיטות שיין לבן לעניין קידוש בברכת המזון הוא יין מעולה. אבל הוא מביא שבירושלמי במסכת פסחים אמרו שארבע כוסות של ליל הסדר מצווה מן המובחר ביין אדום, זכר לדם שונאינו שנשפך. וסיים הריטב"א, וכיוון שכן ראוי לחוש לדבר לכתחילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף צדיג עמוד ב', המוכר לחברו קנקנים, קדים ריקים, בשרון, שם של מקום, והיו ביניהם קדים שבורים, הלוקח מקבל עליו 10 פיטסות קדים שבורים לכל 100 קדים שקנה. דהיינו, אם נמצאו 10 קדים שבורים בתוך 100 קדים שהוא קנה, הקונה מוכל. דנה הגמרא בדברי המשנה ומפרשת איזה פיטסות נותן לו. תנה, שנינו בברייתא מבארת את דברי המשנה, שאף שהמוכר יכול לתת מן השבורות, אין הכוונה שנותן לו שבורות ממש, אלא נותן לו פיטסות נאות ומגופרות, שצריך שיהיו נאות כמו שאר הקדירות ומשוחות בגופרית שסותמת את מקום הסדק, באופן שיכולים להשתמש בהם, אלא שאינם מתקיימים לאורך זמן כמו השלימים. וכיוון שראויות לשימוש, מקבל על עצמו הקונה 10 ל-100, אבל מן השבורות ממש אפילו אחד אינו מקבל. הרשב"א מביא מדברי התוספתא, שאם היו יותר מ-10 פיטסות ל-100, יחזיר הלוקח למוכר רק את המותר על 10, ויחזיר לו המוכר את דמיהם. ומפרש הרשב"ם שאין זה דומה לנמצא יותר מרוב התינופת לסעה שאמרו לאל בדף צדידה לתמוד א', שבאופן זה מנפה את הכל, ואינו מקבל אפילו מועט, שכן לא שייך כאן הטעמים שנזכרו שם. ומבאר הראש שדיבר בעובה שמתקלקלים 10 מתוך 100 בעת שמצרפן בכבשן, וכן אין דרך לערב השבורות עם שאר החביות השלימות, ולכן אין מקום לקנוס כאשר נמצאו יותר מ-10 חביות שבורות. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד הדפים צדיבה וצדיזיין ממסכת בבא בתרא עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הבודק חבית, מה טעמו של רבי יוחנן שכל ג' ימים הראשונים ודאי זה יין? שאלה שנייה, לדרומאי בשם רבי יהושע בן לוי שג' ימים הראשונים יין, מדוע ג' ימים האחרונים הם חומץ? שאלה שלישית, להלכה, מה דינו של רי חלה וטעם החמרה ומדוע? שאלה רביעית, מה דין המוכר יין ונמצא בתוך ג' ימים שהחמיץ? שאלה חמישית, לרב מה נחשב יין הראוי לשתייה? שאלה שישית, על איזה מקרה נחלקו תנקמה ואחרים, אם בשמרים שיש בהם טעם יין מברך בורא פרי הגפן? שאלה שביעית, שמרים של הקדש שנתן לתוכם מים ושנה ושילש, האם מותר ואם מתי? שאלה שמינית, מה הדין בחיי גוונה בשמרים של מעשר? שאלה תשיעית, על איזה אופן אמר רבי יוחנן שכדרך שאמרו לעניין איסורן, כך אמרו לעניין הכשרן? השאלה האחרונה, מה ברב למעט באומרו שאין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי להינסך על גבי המזבח? עם 10 השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ב' באייר תשע"ז, כאמור, בסייעת הדשמי הגדולה סיימנו ללמוד את דפים צדיבה וצדיזיין ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב, חדש ובריא, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, ד' באייר תשע"ז, ונלמד את דף צח, את דף צדיח של מסכת בבא בתרא. לקרוא מנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שתהיה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.